הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, DJ, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
Cinemascope.
Yeah.
Cinemascope. Cinemascope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
אהלן, אהלן, אהלן. סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 217, אני יאיר רווה, בשידור חי פה, 2-4 דקות, תודה יהוא ירון, שתמיד משאיר את האולפן כל כך נעים אחריו, 30 באפריל 2019, כ"ה ניסן. אני מתחיל את התוכנית עם הקדשה, צריך קצת להקדיש את התוכנית הזאת לזכרו של ג'ון סינגלטון, הוא הלך לעולמו אתמול, אז לא הספקתי להכין משהו באמת משמעותי, בין השאר כי אני קצת צריך לחזור לראות את הסרטים שלו, בייחוד את הסרט הראשון והמאוד משמעותי שלו, Boys in the Hood, שאני זוכר שלא לגמרי קלטתי אותו בזמן אמת, אבל אני כן רואה את ההשפעות שיש לסרט על כל מה שקרה אחר כך. במידע מסוימת ג'ון סינגלטון היה הרבה יותר משמעותי לקולנוע האפריקאי-אמריקאי, הקולנוע השחור האמריקאי, אפילו יותר מספייקלי, לפחות באופן שבו הוא התקבל בזמן אמת. לספייקלי לקח זמן להתקבל, כי היה בו משהו מטריס. וג'ון סינגלטון לקה ושבץ בסוף השבוע, ואתמול הלך לעולמו בגיל 51. עכשיו, מה הקטע המבאס בכל זה? שבן אדם הולך לעולמו, מת, מישהו משמעותי, הוא במאי השחור הראשון שהיה מועמד לאוסקר, והוא הבמאי הצעיר ביותר שהיה מועמד לאוסקר, בגיל 24. הוא בין את הסרט שלו בגיל 23, בגיל 24 הוא היה מועמד לאוסקר. עד היום עוד אין אף אחד שהיה מועמד לאוסקר צעיר ממנו. אז כן, אז אני צריך איכשהו לחזור, ואני מקווה שעכשיו לכבודו ולזכרו יעשו מחווה. והדבר היחידי שחשבתי עליו, ובאמת אני מתנצל, זה כל כך אגוצנטרי, אני חגגתי יום הולדת 51 לפני שבוע, אז זה הדבר הראשון שחשבתי עליו, וואו, הוא בן 51 והוא מת. אז התחושה הזאת של המורטליות. אז סליחה, ג'ון סינגלטון, שאתה מת ואני חשבתי על עצמי. אז מגיע לו התייחסות קצת יותר רצינית, אז בואו נעשה מחווה לג'ון סינגלטון, נראה שוב את סרטיו. אני זוכר שאהבתי את סרטיו הבאים הרבה יותר משאהבתי את סרטו הראשון, אבל כאמור אני צריך לראות את זה שוב. אז לזכרו של ג'ון סינגלטון, הבמאי של החבר'ה בשכונה, Boys in the Hood, אז יהיה שלום. ואנחנו מתחילים אבל דווקא עם זה. רגע, שנייה. עם זה. פרט טריוויה, שאני לא בטוח שאני זוכר אותו, אבל זה, ככה זה בראשי. לדעתי זה השיר הראשון שניגנתי בתוכנית הזאת אי פעם, בתוכנית הראשונה של סינסקופ רדיו הקצה, זה השיר שפתח את התוכנית לפני 217 תוכניות, ואז דיברנו על Guardians of the Galaxy, שומרי הגלקסיה, שהיה הסרט הראשון שדיברתי עליו פה בסינסקופ רדיו הקצה. והנה, אני מנגן את השיר הזה שוב, כי הוא מופיע בפסקול של סרט חדש שעלה בסוף השבוע, סרט קטן, עצמאי, דל תקציב, שאולי לא שמעת עליו, שנקרא הנוקמים, משחק הסוף, ולכן אני רוצה שאת המוזיקה ברקע ילווה הקטע הזה. מעניין אם שומעים אותו? שומעים אותו? לא שומעים אותו? לא שומעים את הקטע ברקע. מעניין, מעניין. אוקיי, אז בלי קטע, בלי מוזיקה ברקע. אז אנחנו נדבר על הנוקמים, משחק הסוף. עכשיו זה נורא נורא טריקי לדבר על הסרט, כי כל מה שאני אגיד עשוי להישמע ספוילרי. עכשיו, אז קודם כל בואו נתחם את גבולות הגזרה. אני לא אעשה באמת ספוילרים, כלומר אני לא אספר מה קורה בסוף. אם עדיין לא ראיתם את הסרט, אז מבחינת זה איך הכל, מה קורה בסוף, אני לא אגיד. אז אין דאגה. מה הבעיה עם הסרט הספציפי הזה, שבאמת לא סיפרו שום דבר מבחינת לא היו לו תקצירים, בטריילרים לא סיפרו עלילה. כל מי שמגיע לסרט לא יודע מה קורה בסרט, לכן כל דבר שאני אספר לכם, כולל משהו שקורה ברבע שעה הראשונה, משהו מדהים שקורה ברבע שעה הראשונה, עכשיו רבע שעה הראשונה זה לא ספוילר, על פי שום אינדיקציה לשום דבר, זה לא ספוילר ואני מתנגד, אבל במקרה של הסרט הזה, אני מסכים שאפילו דברים שקורים ברבע השנה, השעה הראשונה, אם אתם לא יודעים שהם קורים, הם נורא מפתיעים, וזה נורא נורא כיף לראות את זה. אז את הדברים האלה אני גם לא, על זה לא אדבר. מה שכן, אני כן קצת אדבר על נקודות עלילה בסרט, לכן, אם אתם לא רוצים לדעת שום דבר, שום דבר, אז בואו ניפגש פה בעוד משהו כמו 20 דקות, ונמשיך הלאה, אם אתם שומעים את ההקלטה, פשוט תקפצו קדימה, בערך 20-24 דקות, ומשם נמשיך, ותחזרו ותשמעו את ההקלטה אחרי שראיתם את הסרט. אם אתם לא לגמרי בטוחים שאתם רוצים לראות את הסרט או לא, ואתם רוצים דווקא משהו שיעזור לכם לקבל את ההחלטה, אז זה דווקא טוב בשבילכם, הדיבור הזה. דווקא הדברים האלה שכן נותנים איזשהו סוג של סינופסיס מסוים, או איזשהו סוג של נקודת מוצא לילתית מסוימת, דווקא עשויה מאוד לעזור לכם. לאלה שאומרים, אבל אוי, נו, כולם רצים ורואים את הסרט הזה, אבל האם זה בשבילי, האם אני אענה מזה? אז אתם תקבלו את התשובה ממש עכשיו בלייב, ולכן הקטע הזה הוא קודם כל בשבילכם. אם אתם מתכננים לראות את הסרט, או שכבר יש לכם כרטיסים, אז קודם כל תדעו שאתם אחרונים, כי כל העולם כבר ראה, אז אתם ממש בסוף התור, אז יכול להיות שתחליטו שזה קצת יותר מדי, אפילו המעט שאני אגיד, יותר מדי סרט. אז קודם כל אני רוצה להתחיל ולהגיד לאחים רוסו, ג'ו ואנטוני רוסו, באמת, כמו שאומרים, שפו. אני חושב שהם ההפתעה הגדולה שלי בשנים האחרונות, מבחינת לגלות יוצרים במאים אמריקאים, שאני ממש רוצה לעקוב אחרי מה שהם עושים, ושבאמת מאוד הפתיע אותי באופן שבו הם יכולים לתפעל מפלצת כזאת. עכשיו, ברור שהסרטים האלה של מארוול הם סרטים הם לא סרטים של אוטרים, הם לא סרטים רק של במאים, של שני במאים, זה תעשייה נורא גדולה של אנשים שאחראים לזה. ועכשיו, אבל שוב, אנחנו שמים לב שיש הבדל בבימוי ובקצב ובהתנהלות של הדברים בין הסרטים, אבל יש עדיין מערכת גדולה בראשה המפיק קווין פייגי, בעל ראש האולפן, שדואגים שדברים לא ייפלו, שלא יהיו קטסטרופות. אבל עדיין בתוך העולם הזה המאוד מוגדר ומאוד ממוגן ומאוד תחום ומאוד, לא יודע, תאגידי, אני חושב שהאחים רוסו, שזה הסרט הרביעי שהם עושים לעולם של מארוול, התבלטו שוב ושוב כיוצרים שמאוד מאוד שווה לשים לב אליהם. זה התחיל בקפטן אמריקה חייל החורף, שהוא מבחינתי עדיין, אחרי 21 סרטים, הסרט הכי טוב מבין סרטי מארוול, ואז קפטן אמריקה מלחמת האזרחים, שהיה פחות טוב בעיניי, וקצת הדאיג אותי לגבי העתיד של, של האחים רוסו והעתיד של הסדרה הזאת, כי דווקא ריבוי הדמויות שם החליש את הסרט, אני חושב, ואז את הסרט הקודם, הנוקמים מלחמת האינסוף מלפני שנה, ועכשיו הסרט הזה אנד גיים. האם הם אי פעם יעשו סרט נוסף של מרוול? זו שאלה טובה. ויש, יהיה מעניין לראות האם הם יחזרו לדבר הזה, או שהם ינסו עכשיו ללכת לכיוונים אחרים. אין ספק ששני האנשים האלה כרגע חתומים על מה שללא ספק, או יש ספק, אבל כרגע ככה זה מסתמן, שזה הולך להיות הלהיט הכי גדול בכל הזמנים. 1.2 מיליארד דולר בכל העולם בחמישה ימים. זה מספרים שאני לא שמעתי עליהם מעולם. 356 מיליון דולר בארצות הברית בלבד, שזה הרבה יותר מהסרט הקודם שמרזיק את השיא, שהיה פחות מ-300 מיליון. כל שיא אפשרי שאפשר לדמיין על הסרט שעבר. עכשיו אתם תגידו, אוקיי, זה שהרבה אנשים רוצים לראות את הסרט, זה לא אומר שהסרט טוב. מצד שני, אני אומר, זה נותן לי אינדיקציה מסוימת, וזה הופך את הסרט לזה שזה קודם כל אירוע, וכשיש אירוע קולנועי, אני רוצה להשתתף בו. ועכשיו, לא משנה אם האירוע הזה נקרא טרנטינו, או מיכאל הנקה, או פדרו אלמודובר, או הנוקמים, אני רוצה להשתתף באירוע, ולתת את חוות דעתי באופן עצמאי, ולא רק להשתמש במה שאחרים אומרים. אז אם יש אירוע קולנועי, אני מציע לכם, בואו נשתתף באירוע הזה, ולא נשב בצד ונגיד, נו, זה לא בשבילי. אז יש פה משהו, קורה פה משהו, ושווה לקחת את זה. אני חושב שמה שהאחים רוסו הביאו לסדרה הזאת, זה שני דברים. אחד, חוש הומור. משהו שלא היה בכל הסרטים של מרוול, עד לכניסה של הסרטים באמת קצת יותר כלילים, שומרי הגלקסיה ואנטמן, אבל הם אנשים שבאים מעולם הסיטקומים, הם בימו את פרקים ב-Arrested Development, משפחה בהפרעה, נדמה לי קראו לזה, ואת הסרט ההוא עם אוון ווילסון, You and Me and Dupree. אז הם באים מקומדיות, ופתאום נותנים להם בלוקבאסטר כזה גדול, שבאמת אני חושב שההנחה של מרוול, כשהם נותנים לבמאים, זה אתם תתעסקו בדינמיקה של השחקנים בין עצמם, אנחנו נדאג לאפקטים ולפעלולים. זה פחות או יותר, כי מה הקשר של כל הבמאים באמת שהם לא מנוסים בבימוי סרטי אקשן, פתאום מביימים סרטים כאלה. אני חושב שזה בעצם מה שהציפייה של מרוול מהבמאים. אתם תדאגו שהסצנות שבהם השחקנים מדברים בינם ובין עצמם, שאין green screen, שאין מסך ירוק, שאין אפקטים, שהסצנות האלה עברו יפה באופן קצבי, באופן נוגע ללב או באופן משעשע. אז אני חושב שאת המשעשע הם עשו מאוד יפה. ואז כשהתחילו קטעי האקשן, פתאום אני שמתי לב, אני חושב שהעולם שם לב, ומרוול שמו לב לזה, שהם מצליחים לביים קטעי אקשן יותר טוב מהשאר. קטעי אקשן קלאסיים בבימוי שלהם, מאוד מאוד ברורים, מאוד קל להבין את הגיאוגרפיה, זה אחד הדברים שהכי בלבלו אותנו בשנים האחרונות בסרטי האקשן, שהפסקנו להבדיל בין ימין ושמאל בסרטים האלה, והם עושים סרטי קטעי אקשן שהם גם מאוד מלהיבים, מאוד אקרובטיים, מאוד מלאי פעלולים, ועדיין יש בהם משהו יפה ויציב. אני חושב שאפילו סרטי משימה בלתי אפשרית, שני סרטי משימה בלתי אפשרית אחרונים, אני חושב שמשהו באופן שבו הם בימו את קטעי האקשן מושפע מהאופן שבו אחים רוסו בימו את קטעי האקשן למרוול. אני ממש רואה את ההבדל בין איך כריסטופר מקוורי מביים אקשן בשני הסרטים האחרונים של משימה בלתי אפשרית לבמאים שבאו לפניו, ונדמה לי שזה קשור לעניין. אז הם גם יודעים לביים אקשן, הם גם יודעים לטפל בדמויות. מה שאומר שפשוט יודעים טוב לנהל את כל הצוות הזה, גם מצד המפיקים וגם מצד התסריטאים וכן הלאה. ותקשיבו, התסריט של הנוקמים, סוף המשחק, הוא באמת משהו מוצלח מאוד. זה סרט של 3 שעות, והוא מחולק לשלוש מערכות שוות באורכם. שימו לכם סטופר, אני רואה תמיד את הסרט עם שעון ביד. כל פעם שקורה משהו משמעותי, תפתחו את השעון ותראו שחלפה שעה על השעון. זה מדויק על הדקה, זה די מדהים האופן שבו הסרט הזה בנוי. ובכל רגע נתון קורה, בכל שעה נתונה קורה משהו מאוד מאוד משמעותי, ואז בעצם יש לכם פה מעין או שלושה פרקים, או שלושה סרטים שהם כמעט עצמאים אחד מהשני, שגם אם אתם מרגישים שזה פתאום משהו מעט, אז פתאום בדיוק בנקישת השעה מתחיל פרק חדש שמזניק את זה לשלב הבא. זה גם הישג של תסריט, וכמובן שזה הישג נורא גדול גם בעריכה. מה שאומר לנו כבר, שימו לב לסרט הזה בקטגוריית העריכה, באוסקרים הבאים, בשנה הבאה. טוב, עכשיו, למה אני מתפעל מהתסריט? כי התסריט, כל מי שראה את הסרט הקודם יודע שצריך לפתור את הבעיה, כן? הייתה הבעיה שנקראת The Snap, טאנוס ניצח בסרט הקודם, וצריך איכשהו לעשות סרט שבו אנחנו, הגיבורים שלנו ואנחנו צריכים להתמודד עם כל מה שקרה בסרט הקודם. עכשיו, ברור שצריך פה איזשהו אלמנט של חזרה בזמן. זה נרמז באופן נורא ברור גם בסרט הראשון, דוקטור סטרנג' מדבר על זה, בסרט הקודם, לא הראשון, בסרט הקודם, אז ברור שצריך איזשהו סוג של איך הם מחזירים אחרונית את הזמן. עכשיו, בכל פעם שאנחנו נכנסים לסרט שמשתמש כמעבר בזמן, לא בתור עיקר העלילה שלו, אלא בתור תחבולה תסריטאית, אנחנו נמצאים במקום של סכנה. מקום של סכנה שבו הכל הופך להיות ממבו ג'מבו וג'יבריש. והסרט נופל לשם. הסרט הזה מגיע למקומות האלה שבו מתחילים לדון בנושאים של איך עוברים בזמן מבלי להרוס את הזמן, וכמובן הם נורא מודעים לעצמם ומתחילים לצטט קטעים מתוך בחזרה לעתיד, זה מאוד משעשע. אבל, וזה בעיניי הדבר הכי ספוילרי שאני הולך להגיד, שזה בעצם הפרמיס של הסיפור כולו, הנקודת מוצא שלו, וזה הדבר שאני חושב הוסתר עד עכשיו, אז לכן אם אתם לא רוצים לדעת כלום, אז זה הרגע שבו אתם יכולים לעצור. אם אתם רוצים איזשהו טיזר קטן שיגרום לכם, שאני חושב שאם אתם כמוני, דווקא יגרום לכם לרצות לראות את הסרט, אז הנה זה בא. בעצם, החלק המרכזי של הסרט, השעה המרכזית של הסרט, בנויה על פי המבנה של בחזרה לעתיד 2. וזאת בעיניי הברקה כל כך יפה. באמת, כל כך אהבתי את ההחלטה הזאת. ואז זו גם הבנה שיש לנו, שכל הממבו ג'מבו הזה של איך עוברים בזמן, איך משנים את מה שכבר נעשה, איך מתקנים את מה שנעשה, זאת לא תחבולה טכנית, אלא תחבולה תסריטית שנועדה להביא את הגיבורים שלנו להתמודד עם הזמן שחלף. והזמן שחלף הוא הזמן שאנחנו נורא מודעים לו. כי אנחנו חווים את הזמן הזה בעצמנו, בתור אנשים שראו את כל הסדרה הזאת במשך 11 שנים, 21 סרטים, ראינו את הכל, או את הכל, או את הרוב. אם לא ראינו, אז שמענו, וחיינו בתוך עולם שכולו אחוז בבולמוס של, של, של הנוקמים. אז אנחנו מכירים את הביוגרפיות שלהם די טוב, ונשאלת השאלה, והרבה פעמים כשאנחנו רוצים כזה לסגור עניין, לסגור את הסיפור, שאלת השאלה, מה השתנה? כלומר, במה השתנו הגיבורים שלנו מהמקום שבו הם התחילו? ואחד הדברים, באמת הדברים, אחד הדברים היפים שהסרט הזה עושה, הוא מחזיר את הגיבורים לנקודות בעלילות שלהם שהיינו בהם. בחלקם, לא בכולם, שהיינו בהם, ואנחנו חווים איתם איזשהו סוג של פלשבק, ורואים דרך העיניים שלהם את המקום שבו הם נמצאים היום, מול המקום שבו הם היו אז. וזה נורא נורא יפה, זה רגע יפה, זה שוב, זה אחת הסיבות גם שנורא אהבתי בחזרה לעתיד 2, שאתה פתאום רואה את הסרט שאהבת נורא, הסרט הראשון, אבל מנקודת מבט אחרת. אני אתן דוגמה לסצנה, עכשיו זו סצנה שהיא נורא לא ספוילרית, אז אל תדאגו, אבל הסצנה שבה מופיע השיר הזה ששמענו בפתיחה, Come and Get Your Love של Redbone, מתוך שומרי הגלקסיה הראשון, אז אנחנו רואים שוב את הסצנה שבה הופיע השיר הזה בסרט ההוא, אבל מנקודת מבט של דמויות אחרות, שלא היו בסצנה המקורית, ואז אנחנו רואים את אותה סצנה, אבל מנקודת מבט אחרת, ובלי הפסקול. וזה כמובן נורא נורא משעשע, ויש לזה סיבה, ויש לזה תפקיד, ויש לזה, וזה מקדם את העלילה באופן כזה או אחר, אז זה מין רגע כזה, והרגעים האלה חוזרים על עצמם שוב ושוב, ולכן אני חושב שאם אתם לא מאוד בקיאים בעולם של מרוול, אבל אתם רוצים להגיע עם איזשהו סוג של הכנה לסרט החדש, אז יש כמה מקומות שבהם אתם יכולים להתחיל בהם. ואני חושב שכדאי לכם להתחיל עם הראשון, עם איירון מן, כי זה קו הלילה שמגיע עד, מהסרט הראשון ב-2008 ועד לסרט הזה, כל הדמויות שם מופיעות גם בסרט הזה. אם אתם ממש משקיעים, אז גם את איירון מן 3, אבל פה כבר לא, זה כבר באמת השקעה יתרה. ואז דלגו לנוקמים הראשון. הקרב בניו יורק שחותם את הנוקמים הראשון באמת הפך להיות המאורע המחולל של כל כך הרבה סרטים שבאו אחר כך, הנוקמים 2 וקפטן אמריקה, נו, מלחמת האזרחים, והפתיחה של ספיידרמן, השיבה הביתה, גם הכל כזה מגיע מתוך הסצנת C הזאת של סוף הנוקמים הראשון, הקרב על ניו יורק. אז אחרי שראיתם את איירון מן הראשון, כדאי לכם לראות את הנוקמים הראשון, ואז את קפטן אמריקה, חייל הלילה, פשוט כי זה אחלה סרט. ואז אין ברירה, אני חושב שסרט פחות טוב, אבל הוא עושה סטאפ מצוין לשני הסרטים האלה, את קפטן אמריקה מלחמת האזרחים. והשאלה הגדולה היא, למה איירון מן וקפטן אמריקה הסתכסכו סביבה? למה הם אויבים, עוינים אחד את השני? העוינות הזאת, חוסר השיתוף פעולה ביניהם, היריבות ביניהם, היא זו שגרמה להפסד שלהם בסרט הקודם, ולכן הפיוס שאנחנו מבינים שחייב להגיע בסרט הזה, אם הם רוצים לתקן את מה שהיה, אז כדאי, זה הארקה שלהם של הסיפור של קפטן אמריקה מול איירון מן וספיידרמן שנמצא ביניהם בתור איזשהו סוג של דמות בן כלשהו. אז אני חושב שהנרטיב העיקרי שעובר פה זה שזה בעצם הסיפור, ככה זה התחיל וככה זה נגמר, זה הסיפור של איירון מן וקפטן אמריקה. הם הגיבורים של כל הסאגה הזאת, הם אלה שפתחו את הסדרה, הם אלה שסוגרים אותה, וכל מערכת היחסים ביניהם היא זו שהיא המפתח. כשהם מסוכסכים, אז אנחנו מסידים, כשהם ביחד, אז יש סיכוי להינצל. האם היקום ניצל או לא, זה אני כמובן לא אגיד לכם, ואני אומר לכם, אל תקחו שום דבר כמובן מאליו. אם יש דבר אחד שלמדנו מהסרט הקודם, זה ש... וזה טריק נורא מוצלח, זה שאי אפשר לקחת שום דבר כמובן מאליו. הסרט הקודם נגמר בזה שחצי מהיקום התעדה, וברגע כזה אתם יודעים שאתם נכנסים לסרט החדש, ואף אחד לא בטוח. אף אחד מהדמויות שאתם רואים, אתם יכולים לדמיין מצב שבו כל אחד מהדמויות שאתם רואים ושאתם אוהבים, שליוויתם אותם כבר כל כך הרבה סרטים, כל אחד יש סיכוי שהוא ימות, כי ראינו את זה כבר קורה בסרט הקודם, אז קטן עלינו שזה יקרה גם בסרט החדש. אז אני חושב, הרבה זמן לא הרגשתי מתח כזה בסרט, שבו אני אומר, אין לי מושג מה הולך לקרות. אני לא יודע מה הולך לקרות. אני יודע מה אני רוצה שיקרה, ואני יודע מה אני מעדיף שיקרה, אבל אני לא יודע מה הולך לקרות. אז באמת זה סרט שאתם יושבים בו 3 שעות, עם לא מעט הומור ולא מעט צחוקים, אבל אני לא ידעתי מה הולך לקרות. והנה עוד שאלה ששאלו אותי, זה גם דיון שהיה בפייסבוק, עם פוסט שהעליתי מיד אחרי שראיתי את הסרט, והשאלה שנשאלה, האם מי שלא ראה את הסרטים הקודמים של מרוול, האם הוא יכול ללכת לראות את הסרט? או באופן ספציפי, האם מישהו שלא ראה את הסרט הקודם, את הנוקמים מלחמת האינסוף, האם יש לו מה לחפש בסרט? וקראתי את התגובות שאנשים כתבו, וכולם אמרו חד משמעית, לא, 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 לא תבינו כלום, בשום פנים ואופן, אין לכם מה לחפש שם, ואני חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה לא נכון, כי ראיתי זה גם קורה לידי, ראינו את הסרט כל המשפחה, קודם כל כל המשפחה רצתה לראות את הסרט, שזה, כמה פעמים זה קורה בשנה, שכל המשפחה רוצה להיות בסרט ביום בפתיחתו, לא לחכות למה אבא יגיד אם כדאי ללכת לראות, אלא כולם רוצים לראות את זה בבת אחת בזמן אמת, ולא כל בני המשפחה בקיאים באותה מידה בסרטים שהובילו, כולל חלקי משפחה שלא ראו את הסרט הקודם. כל מה שאתם צריכים לדעת, וכל מה שאתם מן הסתם יודעים, וגם את זה מדובר בו בפתיחת הסרט החדש. טאנוס ניצח. היה מלחמה בין הנוקמים ובין טאנוס. טאנוס הוא איזשהו סוג של אימפריאליסט אינטרגלקטי, ושהוא כובש עולמות ומחריבן, והוא אסף את אבני האינסוף, נקש באצבעותיו, אני עושה עכשיו ספוילר לסרט הקודם, אבל שנה אחרי, אז כאילו טף. נקש באצבעותיו, וחצי מהיקום התהדק, כולל חצי מהנוקמים בעצמם. ועכשיו, ושם הסרט נגמר, כשידענו שהוא זה סרט ראשון מבין שניים, שאמורים להיות, לתפקד כמין קליפהנגר, ועכשיו צריך לתקן את המצב הזה. אז אם אתם יודעים את זה, אם אתם יודעים שטאנוס ניצח, כדור הארץ נמצא בחורבנו, אחרי שחצי מהאוכלוסייה התעדתה ונעלמה, והיא התעופפה באפקט הזה של האפר, אז אתם מספיק מוכנים בשביל לדעת, להיכנס לסרט הזה ולדעת מה ממשיך, איך זה ממשיך הלאה. מפה. זה כל מה שאתם צריכים, זה הסטאפ היחידי שאתם צריכים לדעת איך הסרט הקודם נגמר. אין ספק שמעריצי מארוול שראו את כל הסרטים הקודמים ויזהו לא מעט ציטוטים ולא מעט הזכורים וחזרה לכמה סצנות שמופיעות בסרטים הקודמים, הם כמובן ייהנו יותר. גיבורים שנעלמו וחזרו יזכו לתשואות באולם שבו אתם רואים את זה, אז יהיו דברים שיעופו מעל ראשכם, אבל הסרט עובד בפני עצמו, גם למי שמגיע בלי השכלה יותר מדי רחבה על העולם של מארוול, זה אני חושב אחד ההישגים הגדולים שלו, כי הוא באמת מצליח בסופו של דבר לספר את הסיפור של הגיבורים העיקריים, של החבורה הבסיסית, לא הנוקמים באשר הם, וכל הדמויות ודמויות המשנה, אם אתם לא יודעים מי זה וונדה, ומי זה ויז'ן, ומי זה פלקון, ומי זה בקי, לא נורא. לא נורא. אתם תסתדרו. העיקר שאתם בעניין של קפטן אמריקה, ואיירון מן, והולק, והאלמנה השחורה, אלה הקור פור, אני חושב, של החבורה הזאת, והם מחזיקים את הסיפור, ואיתם אנחנו מתנהלים. אז גם אם לא ראיתם, אני חושב שכדאי לכם ללכת לראות. הסרט הזה יש, הוא חכם, הוא חכם. הוא עשוי בתבונה, הוא מפתיע. ואני חושב שהוא אומר כל מיני דברים, שאני עוד לא לגמרי פענחתי את כולם, אבל הוא אפקטיבי. בקיצור, אם אתם זוכרים, בדיוק לפני שנה, הייתי פה אחרי שראיתי את הנוקמים מלחמת האינסוף, וזעמתי, ממש דיברתי בשצף קצף, תחזור אחרון, זה נורא משעשע, על הסרט שיצאתי ממנו בטראומה, ואמרתי, איך הוליווד מעיזה להוציא אותי בטראומה ושבור לב ועם דמעות בעיניים ועם תחושה של חרדה מסרט. אני בא לסרטים הוליוודים כדי להתנחם, כדי למצוא נחת, את החרדות אני רוצה, אני מצפה לקבל בסרטים של מיכאל הנקה, לא בסרטים של מארוול, אבל בדיעבד כמובן שהטריק הזה עבד, הוא הביא את כל העולם בבת אחת, תוך סוף שבוע אחד לבתי הקולנוע, זה די מדהים, ההתגייסות הזאת, ההתייצבות הזאת, לבתי הקולנוע כדי לראות איך הסיפור הזה נגמר, ומתוך אמונה ומתוך תקווה שקורה משהו. עכשיו עוד דבר, וזה אם זה אני חותם עם זה, מי מכם שראה את הנותרים, הסדרה, The Leftovers, שם 2% מאוכלוסיית העולם נעלמת בין לילה. זה הנקודת מוצא של הסיפור, ואיך אנשים ממשיכים את החיים אחר כך, שכמעט בכל בית יש מישהו שפשוט נעלם. וזו סדרה מופתית על איך אנשים מתמודדים עם איזשהו סוג של אסון עצום, אבל 2% מאוכלוסיית העולם, ופה זה 50% מאוכלוסיית העולם, אז אחד הדברים באמת המדהימים בפתיחת הסרט זה איך נראה העולם, כאילו שנה אחר כך, אחרי ש-50% מאוכלוסייתו נעלמה, אפילו לא בקרב, פשוט בנקישת אצבע. טוב, אני אומר לכם, זה לא ספוילר השיר הבא, אני רק רוצה להגיד לכם שאני חייבים לחגוג, כי אנחנו חוגגים ממש השבוע, זה יום חמישי, יום חמישי זה יום השואה, אז כאילו פדיחה, כלומר, זה אי אפשר ליהנות מזה, אבל אז לכן אנחנו עושים את זה היום. ביום חמישי זה בדיוק 30 שנה, בדיוק 30 שנה, לאחד האלבומים שאני הכי אוהב בכל הזמנים, אי פעם, אלבום שכשהוא יצא, העיף לי את המוח, והדהים אותי, אני חושב שזה אולי אלבום הביקורים הכי טוב, אני לא יודע, אולי צריך לעשות איזשהו בדיקה, אבל אני אאמר שהוא בוודאי אחד הטובים שלהם. אלבום של הסטון רוזז, ומתוכו בלי שום קשר לנוקמים, השיר הזה. I am the resurrection. שיר שהוא כמעט ארוך כמו הנוקמים מלכי סוף המשחק.
Yeah.
טוב, כמובן שאמרתי שאני נגן את ארבע הדקות הראשונות, ואז את השלוש דקות האחרונות אני אפייד ואדבר עליהם וכן הלאה, ורק את הקטע המוזיקלי, אבל איפה, אני לא מצליח, אני כל כך אוהב את השיר הזה ואת האלבום הזה. 30 שנה, ממש השבוע, 2 במאי, 1989, יצא האלבום הזה, האלבום הראשון של הסטון רוזז, איין בראון, ג'ון סקווייר ושוט. אלבום מופלא. ואני חושב שאנחנו נשמע עוד ממנו, לא יודע אם היום, אבל בטח בתוכניות הבאות. אתם תהיו בהלם, אבל היו עוד סרטים בבתי הקולנוע, חוץ מהנוקמים, מלחמת, סוף המשחק. שאני תוהה, האם בכלל אנשים הלכו לראות סרטים אחרים בסוף השבוע, או שכל מי שלא הצליח להשיג כרטיסים לסוף המשחק הלך לסרטים אחרים, ואז באמת כל הסרטים האחרים נורא קפצו ופתאום אמרו, הגיע אלינו קהל, מעניין. לא התלבשנו, לא התכוננו. אז אחד הסרטים האלה הוא סרט ישראלי שיצא לפסח, שנקרא All In, הבמאי הוא יונתן בר אילן. סרט עצמאי, כי הוא, אין בו קרנות, זה סרט שהפיקה חברת United King, והמפיק מיקי רבינוביץ', הפיקו אותו בצורה בינם ובין עצמם, כסרט מסחרי, קומדיית, אקשן, לחבר'ה, לחגים, לחופשה, מסוג הדברים שאני באמת נורא נורא שמח שיש, אני אתן את השורה התחתונה, זה, לא אהבתי את הסרט, אבל אני שמח שיש סרטים כאלה, לכן אני רוצה לדבר על הסרטים האלה, בתקווה שנמצא דרך שהסרטים האלה ימשיכו לקרות ולהיות, אבל יותר טובים מזה. כי קודם כל, זה באמת, בגלל שברגע שאין קרן, אז בצורה משמעותית התקציב נמוך יותר, הרבה ספונסרים מסחרים שהופכים את כל הסרט לקצת למין איזשהו סוג של פסטיבל מותגים, והוא נראה בסדר, באמת, יונתן בר אילן ביים לפני זה, היה שותף לבימו של סרט שסימפטתי מאוד, שנקרא חתולים על סירת פדלים, סרט נורא שטותי ונורא אידיוטי, אבל, ומאוד מאוד מאוד דל תקציב, אבל נורא מודע לעצמו, והיה לו את החן הזה של להיות ממש מין סרט אנדרגראונד, שמתקשר עם הסרטים של אולפני טרומה, ולא עם מרוול. אז הסרט הזה הוא קצת יותר מושקע מזה, ולכן אי אפשר לתת לו את הכרטיס הזה של מעבר חופשי, של אוקיי, אתה חמוד, אתה חביב, אתה סימפטי, אנחנו מבינים שאתה בראש טוב, אבל הסרט לא מספיק מצחיק, אבל בסדר, אנחנו מעבירים אותך. לא, אני חושב שכן אנחנו צריכים למצוא דרך, שבו גם הסרטים האלה שנעשים, לא, אני רציתי להגיד בחופזה, אבל הם לא בחופזה, זה 16 ימי צילום, אבל הסרט צולם בדצמבר 2017, והוא יוצא שנה וחצי אחר כך, כלומר, לא יעזור, אתם לא תמצאו, תתקשו למצוא סרט שלא לוקח, סרט ישראלי שלא לוקח שנה וחצי לעבוד עליו בפוסט פרודקשן. אני יכול לתת לכם דוגמה, בסרט הזה, בתפקיד הראשי משחק צחי הלוי. בינואר 2018 הגיעה הודעה לעיתונות, על זה שהתחילו הצילומים לסרט שנקרא המוסד. אלון גורריו הבמאי, והוא בעצם לוקח את הסרט שלו, המוסד הסגור, הסרט הקצר והמאוד מאוד פולחני ומאוד מצחיק דרך אגב, ומרחיב אותו לפיצ'ר, וגם מאוד מושקע שם, כן יש קרן והרבה מאוד מפיקים עצמאיים והמיזם לקולנוע בירושלים. באמת הפקה יחסית מושקעת, והם התחילו את הצילומים בינואר 2018, והגיעו הודעות לעיתונות עם צילומים מהסט. דיוויד זוקר, מהזוקר ברדרס, הגיע בתור להיות איזשהו סוג של פטרון ומלווה הצילומים, ובאמת, מחלקת הפרסום ויחסי הציבור הייתה מאוד גאה בדבר הזה, ואמרו, הסרט יצא בחופשת הקיץ הקרובה. זה היה בשנת 2018, והנה אנחנו כבר בחופשת פסח 2019, אין סרט, אני עוד לא ראיתי פוסטר, עוד לא ראיתי טריילר, יש טיזר אמנם בסינמה סיטי עם הדמויות מהסרט, אבל הסרט עוד לא באופק. אני מניח שהוא יוצא בחופשת הקיץ הקרובה, כלומר עדיין זה לוקח שנה וחצי. והנה All In, צולם בסך הכל חודש לפני כן, אבל לא שלחו הודעות לעיתונות, לא עשו ביג דיל מהדבר הזה, אז קודם כל הנה יצאה אחת ליוצרים, למפיקים וליחצנים, כשהם מתחילים לצלם סרט, לא יודע אם הייתי רץ ומפרסם את זה בהודעה לעיתונות, כי זה מתחיל איזשהו סוג של לחיצה על כפתור הסטופר אצלנו בתקשורת, ואם סרט פתאום נעלם, אז השאלה היא, מה קרה? מה גרם לו להיעלם? מה התקלקל בסרט שהוא מתעכב כל כך הרבה זמן? אז אני לא יודע אם מתעכב, אני חושב שבסופו של דבר בסרטים ישראלים, שנה וחצי, זה מה שלוקח. עד שגומרים לערוך, עריכה זה אולי זה, ואז סאונד, מיקס, מוזיקה, אפקטים, אפטרים, וכן הלאה, ואז כל השלב של ההפצה, פוסטר, טריילר, למצוא לזה זמן מתאים להוציא את זה, וכן הלאה. שנה וחצי. אז זה קצת איזשהו סוג של... כי זה מכה על הראש, ראש היוהרה קצת של המוסד, שנורא התרברבו בזה שבינואר הם יצאו תוך חצי שנה. לא קורה. הקולנוע הישראלי של שנות ה-70 הצליח לצלם סרט, אסי דיין האלוף בזה, לצלם סרט באפריל ולצאת באוגוסט. כן? גבעת חלפון, הם צילמו בתחילת 76 ויצאו בקיץ 76, אז זה היה נפוץ, אבל גם רואים את התוצאה, רואים את זה, רואים שזה סרט שצולם בחופזה ונערך בחופזה והוא לא מושקע. באמריקה, בארצות הברית, בהוליווד, הם כן יכולים לעשות את זה, סרט שמצולם ברבעון הראשון של השנה יכול להגיע להפצה ברבעון האחרון, אבל זה במחיר כסף, כלומר זה אומר שיש חדרי עריכה שעובדים מיום הצילומים הראשון, לא מעט אנשי עריכה שעובדים על הסרט, כלומר שהסרט כבר פחות או יותר העריכה שלו גמורה ביום הצילומים האחרון, ולא רק אז היא מתחילה. אנשי אפקטים שמן הסתם כבר עובדים שנה לפני זה, כי יש להם סטורי בורדים ויש להם פריוויז וכן הלאה. כלומר, כל ההפקה כבר נמצאת עמוק בתוך, בהתנאה, ולכן, ויש מערכת של, תראו את הרולר, של אלפי אנשים, ולכן אפשר לצלם אפריל ולצאת בדצמבר, אבל בישראל זה לא עובד, תשכחו מזה, זה לא עובד. אז זה עצה אחת. בואו נגיד משהו על אולין, שבסופו של דבר, שוב, בגלל שהבמאים בארץ והצלמים והשחקנים מאוד מיומנים בעבודה טלוויזיונית, אז הסרט נראה בסדר, והמוזיקה בסדר, והוא ערוך בסדר, והוא נראה כמו סרט. הבעיה שהוא לא נשמע כמו סרט, הוא לא... שום דבר בו לא הגיוני. עכשיו, לא היה אכפת לי אם העלילה הייתה מטופשת, אם זה היה נורא מצחיק. זה היה נורא מצחיק, אפילו הטיפשות של העלילה היה ערך בעיניי. אפרופו מודעות עצמית וכן הלאה. אבל אין בדיחות בסרט, כאילו זה קומדיה ללא בדיחות. וזה החטא הגדול של סרט מסוג זה. אם אתה לא מצליח להצחיק אותי, אני יודע, לא יודע, לגבי אחרים, אבל לא הרגשתי שהאולם סביבי התגלגל מצחוק. אז כאילו, בשביל מה אנחנו פה? אז זאת הבעיה. ולאורך הצפייה הרגשתי שאני רואה סרט של נטפליקס. עכשיו, אל תתלהבו, כן, כי אנשים אומרים עכשיו סרט של נטפליקס, אז אנשים רואים דולרים בעיניים, אומרים, אוקיי, עשינו את זה, תפקנו את הקופה. לא. יש, ודאי שמתי לב של נטפליקס מוציאה הרבה סרטים. חלקם זוכים להצלחה נורא גדולה, והופכים לדיבור, קופסת הציפורים, רומא, הסרט של האחים כהן, אבל חלקם באים והולכים. יש עכשיו סרט שנקרא Triple Frontier, עם בן אפלק, והסרט שיצא, איזה סרט, היה עוד סרט שיצא לא מזמן, שהם כאילו, הם נראים כמו סרטים טובים, ועם שחקנים טובים, אבל אז הם רואים את הסרט ואומרים, אבל משהו שם, משהו שם מקולקל, משהו שם לא עובד. מה קרה בסרט? ואז שמעתי מישהו שמדבר על זה, שאחד הדברים שנטפליקס הוציאה מהמשוואה, זה את העבודה מול אולפן. עכשיו, וכל היוצרים, המפיקים, נורא מקטרים כשצריך לעבוד מול אולפן, שיש מישהו שהוא בעצם בעל הבית ואומר לך מה לעשות, ושולט בה... בגרסה הסופית של הסרט. מצד שני, יש מישהו שצריך כל הזמן להגן על הסרט מפניו, וזה עוזר נורא לחדד את הסרטים. לפעמים זה הורס סרטים, אבל אני חושב שיש איזשהו סוג של רמת גימור עלילתית, כשהסרט מגיע מתוך אולפן, מאשר נטפליקס. ונטפליקס נראה שאומרים, רק תנו לנו את התוכן, ותעשו את זה בחופזה, והם לא יושבים כמו שאולפנים רגילים יושבים. לפחות ככה זה נראה. וזה אני רוצה להגיד שאני מתחיל לראות את התופעה הזאת כסרטים, בתור, בסרטים שלא באים מתוך קרנות הקולנוע. גם בארץ יוצרים, יוצרים ומפיקים נורא מקטרים על קרנות הקולנוע, שהם לא מבינים והם לא יודעים מה הם עושים, והם בוחרים את הסרטים לא נכונים, והם מושפעים מפוליטיקה ומה לא, הכל זה, וכל מי שמקבל תשובה שלילית כמובן שהוא מיד שונא את הקרן. ומצד שני, תשימו לב שהסרטים הבאמת טובים, הישראלים הבאמת טובים, גם המסחרים שבהם הבאמת טובים שיצאו מהקרנ... שיצאו מהקרנות, קרנות הקולנוע. כי לא יעזור, כשאתם עומדים מול אנשים ואתם צריכים להגן על הסרט שלכם, אתם צריכים להציג אותו, אתם צריכים לעשות לו פיץ', אתם צריכים להעביר דראפט אחרי דראפט, ומישהו קורא את הדראפט הזה ונותן לכם הערות על הדראפט, מציג לכם את ה... מציג לכם על הסרט הזה, אתם שונאים אותו, אבל מצד שני אתם עובדים על הסרט שלכם ואתם מחדדים אותו ואתם מודעים לזה שיש מקומות שבהם הוא לא עובד. ולא רק אומרים לכם, יאללה, יאללה, תגמרו את, את העריכה, אלא אומרים, רגע, רגע, עוד לא, עוד לא, בוא נשב על זה עוד קצת. ולכן, תקנו אותי אם אני טועה, בשנים האחרונות, בואו נחזור לפחות 5 שנים, אני חושב שאפשר לחזור אפילו 10 שנים. תמצאו סרט שלא עבר את קרנות הקולנוע, אחת מקרנות הקולנוע, ושהוא באמת היה מצוין, ואני לא זוכר כזה. ואם כן, אז תיתנו לי שם אחד, אבל יהיו יותר מ-10, אפילו יותר מ-20 סרטים כאלה, רובם בהפקת משה אדרי, יונייטד קינג ושותפיו. לעומת זאת, הסרטים הכי גדולים, כולל מכתוב, כולל אפס ביחסי אנוש, הסרטים שהביאו ליותר מ-300,000 צופים, הסרטים של לוי נשר, יוסף סידר, שמי זרחין. חוץ מזה שהם באים באמת מיוצרים שהם ברמה בינלאומית, הם באים מתוך זה שיש המערכת שעומדת לצידה. המערכת הזאת נקראת קרנות הקולנוע. הלקטורים, אותם לקטורים ארורים שקוראים תסריטים ושואלים את השאלות הכי מעצבנות, אבל השאלות האלה גורמות לתסריטאי לעצור ולחשוב עוד פעם על עוד סצנה, על עוד נקודת מפנה, על עוד דמות שאולי הולכת לאיבוד. כי יש לו פידבקים, יש לו פידבקים של זה. עכשיו, בתהליך זה כמובן נורא מעצבן, אבל זה מחדד את העיפרון, בסופו של דבר, זה מה שזה עושה. זה עם להבים, לכן זה כואב, אבל העיפרון יוצא מחודד יותר, בסופו של דבר. אז נדמה לי שמצאתי פה איזשהו סוג של משהו כזה, וזה גורם לי לחשוב אחד משניים, או שבאמת הסרטים צריכים את קרנות הקולנוע, או שהמפיקים שעובדים מחוץ למערכת הקרנות צריכים לפתח בעצמם מערכת כזאת שיודעת לשאול את היוצרים שלהם ואת התסריטים שלהם ואת הבמאים ואת האורחים את השאלות הנכונות ולפעמים את השאלות הקשות, ולהגיד, רגע, הנקודה הזאת לא עובדת, הבדיחה הזאת לא עובדת, או אין בדיחה, בואו נכתוב בדיחה. תכתבו בדיחה, אבל להגיד להם מה הבעיות ושילכו לתקן את זה. אז לכאורה נדמה לי ש-all in הוא סרט, באמת, מבחינה לילתית הוא מטופש לגמרי, הוא לא הגיוני לחלוטין, אבל אם רק היו יושבים, כותבים 10 בדיחות, 15 בדיחות, מפילות מצחוק, עכשיו זה לא כזה, יש מספיק אנשים כותבים קומים בארץ שיכולים לעשות, לייצר פאנצ'ים, וכל הדיבור שלי לסרט היה אחר לגמרי, פשוט הייתי אומר, זה מצחיק, ואם זה מצחיק, מה צריך יותר מזה? אז זהו, זה all in, אני הייתי קצת all out בנושא של הסרט הזה. קצת לפני פסח, לא הייתי פה לפני פסח, קצת לפני פסח חברה נורא נורא טובה שלי, טל לוטן, הוציא אלבום בכורה, עכשיו אני מכיר אותה שנים, היא אנימטורית, ועם הזמן הזה האהבה שלה למוזיקה התגלתה ונחשפה ויצאה והצחילה להקליט את השירים שלה, והנה הוציאה אלבום ראשון, הוא נקרא צבעים וצורות, עכשיו גם יצא ממש בדיסק, שזה מפתיע, אבל תחפשו אותו באפל מיוזיק ובספוטיפיי ובכן על צבעים וצורות טל לוטן, ומתוך שם, מתוכו אנחנו חותמים צימסקו ברדיו הקצה עם שיר שנקרא קוביות. יאללה ביי, שבוע הבא, כן?
עץ גדול שחב על המים, שורשם נשארו באוויר, באגם היא השאירה שובל טבעות נמוגות, מגופה צמחו כנפיים. שם בכחול המוזהב מהשמש, המים צלולים וסירת עץ עוברת, ברגע של אור צלילים וקולות נרדמת ללא דאגות, שם הסירות משתקפות בשמיים, עצים הפוכים וטירות על המים, בשביל הערום נדרסים מעלים לקוביות קוביות של צבעים, קוביות קוביות של צבעים, קוביות קוביות של צבעים וצורות, קוביות קוביות של צבעים וצורות. אם כי שוב הקאי קרא לצבעים, לאדום הכהל, הירוק הבהיר, והם טסו ממעל וחגו אי שם, וניתקו וניתרו ועצרו את הזמן. כשהזמן נעצר קפאו הטיפות, קפא האגם וקפאו הסירות, קפא המרחב האינסופי, נותר רק שקט פנימי, נותר רק שקט פנימי. שם השתקפת דמותה על המים, סירת עץ עוברת ברגע ההוא, מתפזרים מעלים לקוביות קוביות של צבעים, קוביות קוביות של צבעים, קוביות קוביות של צבעים וצורות, קוביות קוביות של צבעים וצורות, קוביות של צבעים וצורות, קוביות קוביות של צבעים וצורות. שם האדום משתקף בשמיים, עצים הפוכים וטירות על המים, בשביל הערום נדרסים מעלים לקוביות.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.